חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
המהדורה המרכזית, 61 ימים למלחמה, והיום עשרות שיגורים מלבנון לעבר יישובי הצפון. צהל תוקף משעות הבוקר בעוצמה רבה בלבנון, במקביל לפעילות ברצועת עזה, גם בצפונה, גם בדרום, בח'אן יונס, היום בצהריים, מתח של ירי על ידי החמאס מרצועת עזה לעבר העיר באר שבע, עשרות עירותים בשעות הצהריים, אחר הצהריים, מהירי הזה. היום גם חלל צהל נוסף לצערנו בצפון רצועת עזה, הלוחם עדי שני, השם יקום דמו, שנפל בקרבות, ולוחם נוסף נפצע באורח קשה. ישראל ממשיכה להגביר את הלחץ הבינלאומי על מקבלי החלטות בכמה וכמה מדינות כדי לקבל עוד השראה של זמן להמשיך את המלחמה ברצועת עזה. ראש הממשלה נתניהו פנה גם אתמול, גם היום, למספר מנהיגים בעולם, כדי להסביר את החשיבות הרבה שיש להמשך הלחימה של ישראל ברצועת עזה. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח הערב את המהדורה עם פרשננו קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
היום לחימה גם כמובן ברצועת עזה, גם בדרום, מחתרים את ביתו של סינואר, וגם כמובן הרבה התקפות בלבנון, במקביל לפעילות בג'נין. אז לפני שתפתח בדבריך קובי ותסכם לנו את היממה הזו, הנה כמה משפטים קצרים שאומר עכשיו ממש ראש הממשלה נתניהו.
שני עדכונים קצרים. אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה. עכשיו הם מקטרים את ביתו של סינואר. אז ביתו איננו מבצרו, הוא יכול לברוח, אבל זה רק שאלה של זמן עד שנשיג אותו. דבר שני, אנחנו מפעילים לחצים כדי לאפשר את ביקורי הצלב האדום אצל חטופינו. ובהמשך לכך, שוחחתי היום שוב עם נשיאת הצלב האדום, ואמרתי לה שתפנה לקטר, שהוכח שיש להם מנוף לחץ על חמאס, ותדרוש ביקורים של הצלב האדום אצל חטופינו, וכמובן אספקת תרופות עבורם.
כך דבריו של ראש הממשלה קובי. אז אם כן, כיתור ביתו של סינואר, למרות שברור שהוא לא שם, אבל יש בזה גם סמליות, וגם מן הסתם מודיעין שצהל מנסה לשים עליו את ידו.
כן, בהחלט אני חושב שאתה צודק, וזה מתקרב ומתקשר גם עם דבריו של אלוף פיקוד הדרום ממש לפני כמה וכמה דקות, שצהל שם את כל עוצמתו ביממה הקרובה וביום הקרוב במיוחד בח'אן יונס. ולא סתם הזכרת את העובדה שביתו מבצרו, כן, זה ביתו של יחיא סינואר, שם הוא ניהל את כל המלחמה שלו, שם הוא שם את כל יעבו, גם על אנשים שמצווים לו, שתומכים בו, שיעזרו לו בעצם, כך הוא מקווה לפחות, וזה גם סמלי, ברור כמו שאמרת שהוא לא נמצא בתוך הבית, בחדר המרכזי או בסלון, אבל בהיותו של צהל במרכזו של ח'אן יונס, זה אותו מופת לכל מי שחושב אחרת, לכל מי שחשב אחרת. אז באמת עיקר הלחימה היא שם, מסביב לכל האזור הזה. אנחנו מדברים גם על לחימה בג'באליה, והיום כוח מחטיבה 460, בגדוד 50, אני לא סתם אומר את המספרים הללו, אלא כדי להראות שכמה וכמה אוגדות וחטיבות וגדודים משתתפים בלחימה הזו, עם עשרות אלפי לוחמים, מעטפים בתוך שני מבני בתי ספר, למעלה מ-1,000 רקטות, חלקם ארוכות טווח, פיצצות מרגמה, רקטות RPG, אותם אלה שירה חמאס גם בבוקרו של שמחת תורה, גם בהמשך הלחימה כל העת. במקביל לכך, מאות כלי טייס בלתי מאוישים קטנים, רחפנים מסוגים שונים, כאלה שגם מסוגלים לצלם וגם מסוגלים לפגוע, ולכן גם פרסו את הרשתות מעל הטנקים בתחומי רצועת עזה. כל זאת במבצע אחד בודד, יחד עם חיסולם של עשרות רבות של מחבלים, אבל כאמור היעד המרכזי הוא ח'אן יונס, וכרגע גם פועלים שם, ממשיכים לפעול שם מזה ארבע יממות בתוך המרחב הזה, עם הגע לביתו של יחיא סנואר. במקביל, ציינת קודם את הצפון, אבל נלך לדרום הרחוק, גם שם החות'ים לא מפסיקים להתעמת, משגרים בצהריים טיל קרקע-קרקע לעבר שטח ישראל, 1,560 קילומטרים, זהו הטווח, הוא עשה את הדרך של 1,460 קילומטרים, כי 100 קילומטר לפני כן, רקטה טיל חץ של חיל האוויר, של לוחמי ההגנה האווירית, מיירטת אותו עמוק בתוך הים האדום, בתוך ים סוף, לא היו נפגעים, גם זה לא חצה את שטח ישראל, זה גרם להזקות באילת, מפחיד את התושבים שם, אבל לא מעבר לכך, ברוך השם באירוע הזה אין נפגעים ואין נפגעים, וגבול הצפון, כן, ממשיך להיות עוד יום לחימה, שוב במסגרות שעליהם אנחנו מדברים, אני לא יודע לומר כמה שצהל, למרות הדיווחים, תוקף ועוצמה, ישנם המבצרים שם, עדיין החיזבאללה ממשיך לראות, וזה בהחלט דבר שצריך לטפל בו, יכול להיות עכשיו, יכול להיות אחרי סיום המלחמה בעזה.
אכן, קובי פינקלר, תודה לך, וכמובן יש ישיבת ממשלה שתתכנס מיד, אם אני לא טועה, במוצאי שבת, וקדמה, והיא תתכנס, סליחה, ביום ראשון בירושלים, יום ראשון בערב. היו דיבורים על הקדמת הישיבה הזו, אבל בסופו של דבר היא כנראה תישאר על יום ראשון. והקבינט המדיני-ביטחוני המורחב, כאמור, כן, סליחה, הוקדם לערב, והתכנס הערב בירושלים. קובי פינקלר, תודה לך. אנחנו עכשיו רוצים לפנות לחבר הכנסת הרב אורי מקלב, סגן השר לפיתוח חרדי. שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
קודם כל, כשאנחנו מדברים בעת הזו, המפונים הרבים שעדיין כמובן לא חזרו לבתיהם, אלו בעיקר תושבי עוטף, נקרא לזה, יותר קרובים לגדר, עד 7 קילומטרים, אלו שקצת יותר, לאט לאט חזרו הביתה, ואני מדבר על תושבי נתיבות, על תושבי אופקים. עסקת עם העניין הזה בחודשיים האחרונים כמעט בלי הפסקה. אז בוא נפתח דווקא בזה, ואז נעבור באמת לשאר העניינים, כי הרבה מאוד אנשים עזבו את הבית בלי שהמדינה נתנה להם את הגיבוי לזה.
וזה היה גם תושב נתיבות שהמדינה לא מכירה בו, נמצא בתוך השבעה קילומטר, הוא נמצא קצת בשמונה קילומטר, אבל הוא מאוד 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 קרוב לגבול, לכל מה שנעשה בעוטף עזה. אין הבדל בינו וגם בינו לבין האחרים באופן המעשי. אין, הקילומטראז' הוא פשוט לא רלוונטי, הקילומטר הוא לא רלוונטי. מה שכאילו רלוונטי זה רמת הסיכון שלך והרמה שאתה נמצא, היכולת שאין לך ממד אם אתה חשוף לפגיעות. וכל האווירה שנעשית מסביב, גם אני הייתי בסיור בנתיבות, וראש העיר הראה לי את הסרטונים, ששם היד היה נתיבות, האלה עם יד היה אותה חוליה, יותר מחוליה, היו קבוצה גדולה של מחבלים שהיד שלהם היה נתיבות, הם מסיבות קטמה, כל זה לשמיה, כמובן שמסיבות, לא רק זה של הנתיבות, הם דלגו על מה שקורה בדרך ותגיעו ישירות לנתיבות. זה הקלטה ששומעים מהם. אז ככה שדוגמה נתיבות הבאת, ודוגמה של שהם באמת היו מחוץ ללופ בכלל של העזרה, אנשים, האיטלריה של ישראל עובדת מאזור נתיבות לכיוון עזה, הם נמצאים בתוך המלחמה, וכן הלאה וכן הלאה. המדינה לא נתנה לכולם את המענה, ושם באמת החברה האזרחית, מה שנקרא העמותות וכל הארגונים וכל הגופים ואנשים פרטיים, נתנו הרבה הרבה עזרה, והיה צריך לתכלל וצריך לארגן את זה, וראינו הירתמות בלתי רגילה של אנשים פרטיים ואנשים בעמותות שארגנו את האנשים וגופים וכל אנשים בארץ, מחוץ לארץ, ואנחנו גם נתנו חלק בעניין הזה, שנתת מענים לאנשים האלה שהמדינה והמערכת העירונית לא יכולה לתת להם פתרון. אבל בשלב מסוים אנשים רצו לחזור בגלל שמערכות הלימודים חזרו לעצמם, והחינוך והעבודה גם כן, והלימודים הם אלה שהכריעו לחזור, אבל גם כשהם חזרים יש הרבה תמיכה והרבה מה לתת ומה לעזור, ואנחנו נמצאים, אסור לשכוח, אנחנו לא יכולים לשכוח את זה, והם ודאי מרגישים את זה, שהם נמצאים בתוך זמן חירום, שהצרכים אחרים, והתשובות שהם, מה שהם צריכים לקבל, הם אחרים לגמרי.
אכן, ושאר המפונים שעדיין כמובן לא חוזרים לבתיהם, אלו שגרים ביותר קרוב ונמצאים בבתי המלון, אתה היום הרב מקלב מבקר בים המלח, בבתי המלון, לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה, שאתה נפגש עם המפונים שם, התמקדתם גם בקשישים, בניצולי שואה, באנשים שלא קל להם בכלל. אני רוצה לדבר איתך על משפחות עם ילדים שנמצאים כבר חודשיים בחדר מלון, שהוא לא חדר משמעותי שאפשר לחיות בו כמשפחה.
זה לא הבית,
ואין מטבח, ואין חיים, ואין... איך ממשיכים הלאה?
זה באמת קשה מאוד, ואנשים רוצים לחזור הביתה, אבל יש כאלה שאין להם לאן לחזור. אנחנו נפגשים גם עם אנשים שאין להם לאן לחזור, זה בתוך העוטף ממש, אבל גם בשאר המקומות יש אנשים מבוגרים שלא יכולים לחזור, אין להם ממדים, הם משתדלים, יש אנשים פרטיים, אנחנו נחשפים שם באמת למקרים קשים. מה שמודד אותם שיש אחרים שסובלים יותר, אבל הם צריכים לנהל, הבעלים לא נמצאים, חוזרים רק לערב שבת, משפחות שיש היום מערכות לימודים כאלה ואחרות שמנסים, משתדלים לתת להם. כמובן שזה לא כמו בבית, אבל צריכים להדגיש שאנחנו, אפשר להגיד שמשרדי הממשלה והחברה האזרחית, עמותות, נרתמים באופן שאני לא חושב, אני חושב שהמקסימליות שיכול להיות במצב הנתון הזה, ניתנים להם. אני לא חשבתי שאני אפגוש אנשים שאחרי חודשיים, הייתי בטוח אחרי שבוע, שזה כבר יצא להם מכל המקומות שהם לא יוכלו להיות. אנשים כבר נמצאים חודשיים, אנשים התרגלו למצב הזה, מוצאים את המענים, עושים, משתדלים לתת להם את האפשרות לתת, להתעבר עם פעולות גדולות ורחבות, ולהעסיק אותם בין מבוגרים, בין ילדים, בין אנשים עובדים, כל אלה לתת להם מענים, גם פיצויים, וזה נעשה באופן, אני חושב, מיוחד ומפתיע אפילו, באופן הזה שבסופו של דבר היכולת ההתמודדות והשהייה ארוכה. צריך גם להבין שהבתי המלון שנמצאים מתוך הניסיון שניתי שם, הם גם לא בנויים לשהייה ארוכה. זה בתי מלון שיש להם סוג של תיירות, שנבנים על תיירות, שמגיעים בבוקר, מגיעים בערב, ביום, בוחרים אחת בוקר, כל היום לא נמצאים במלון וחוזרים חזרה למלון בערב, וזה, ולהסיק, וכל מה שצריך מסביב לזה, ולראות את איך שינו סדרי בראשית, לבנות לא 8 ו-10 כיתות בבתי מלון. כמו הייתי מלון אחר מלון, שנבנו פשוט כיתות עם כיסאות של ילדות, עם לוח, עם חיצות עץ כמובן הכל, אבל בצורה, לקחו מרחבים גדולים מאוד, באופן מלתי רגיל. אבל אין ספק שכולם רוצים לחזור הביתה, וצריך להמשיך לתמוך בהם.
טוב, השבוע הכנסת מצביעה לתקציב אחרי ישיבת הממשלה ההיא והסגה שנחשפנו אליה והסתה רבה בתקשורת סביב אופק חדש ותקציבי החרדים על חשבון המלחמה וכל האמירות האלה. הרב מקלב, כשאתה רואה את הדברים, מי הצית את ההסתה הזו לדעתך? מי האדם שאמר, הנה אני מזהה כאן משהו ואני הולך לרכב עליו עכשיו פוליטית?
לא אני צריך להגיד, אבל מה שברור, הנושא שהוא בסדר היום, שכולם מדברים עליו, הסתה הייתה על התקציב הזה, שהוא תקציב, צריך להגיד ביושר, שהוא תקציב טוב, אי אפשר לבקר אותו על הדברים שנעשים שם, תמיד אפשר לדרוש יותר, אבל המענים שניתנו לאזרחים בצורה רחבה, בצורה, גם אפשר להגיד, מסבירה
אז
פנים.
אז אם אני אומר שזה השר בני גנץ שעורר את כל המהומה הזו, אני צודק?
אין ספק שהשיח היום נגד התקציב בגלל האופק, זה הילה אותו בני גנץ. אני הייתי גם בישיבת הממשלה שהוא הילה איזה שם, היה קשה להשתכנע שזה נגרם מתוך שמאמינים באמת שזה הכסף הזה וההצבעה, חוסר הצבעה בתקציב בגלל הלפית האחוז שלטענתו ולסביסתו, זה דבר שלא צריך לתת אותו בתקופת המלחמה, כשזה זה היה יותר דקלום של דברים דברים של תוכן. אני לא אחזור על זה, זה כן, את הצדק צריך לראות, את צריך לעשות, זה לא דברים שהם, שהיה אפשר להשתכנע שיש משהו שעומד. רק אני לא צריך להיות הזבוב בתוך החדר, שאני מניח שיש יועצים, הייתי אומר אולי להתפלל כל יום, ויועצינו כבתחילה ועשר מנו יגון והנחה, דיינו, לקחת יועצים שבאמת מייעצים נכון.
מה זה יועצים? לבני גנץ בעצמו אין דעה, הוא לא מבין שמדובר במורות, במורים.
אני לא יודע, אנחנו לא דומים לגופו של אדם, יש לו זכויות, אנחנו לא...
זה לא סותר, כשמדברים לגופו של אדם, לא פוסלים את כל זכויותיו האחרות.
כן, כן, ואני חושב שיש דברים בדיוקים, אבל בסופו של דבר יש גם דברים, גם איש ציבור נמדד בדברים שהוא אומר, או בתוצאה של דברים שנאמר, והדברים שהוא אמר, גרם לכיתוב מאוד גדול, להסתה מאוד גדולה במשך תקופה ארוכה ובתקופת מלחמה, שזה הרבה יותר חמור שנעשה, וזה צריך לקחת בחשבון. וזה, אני רק אומר מה נפשך, שאם באמת ככה חשיבה שלו, אז זה באמת, זה גם שאלה גדולה, האם באמת אדם שרוצה לעמוד בראש מערכות פוליטית או ראש הממשלה, רואה את החלק הזה כסיבה לא להצביע ולצאת נגד זה בכל התוקף. אבל אני רוצה להגיד יותר, זה לא רק שהוא אומר שהוא לא נגד האופק, אלא נגד הזמן, שזה לא רלוונטי בכלל. צריך להבין שהאופק חדש וכל מה שמדברים זה בכלל לא שכר למורים שגם להם מגיע. אופק חדש במהותו זה בעצם תגבור הלימודים לתלמידים, שזה נעשה באופן כזה שכמובן תוספת שעות למערכת הלימודית שהייתה מקובלת לפני 12-13 שנה, הוסיפו שעות שהמערכת החרדית לא קיבלה את זה, ולאחר מכל מיני סיבות אחרות ובאורך הזמן, הגיע הזמן שגם המערכת החינוך, גם עם מגבלות של מערכת החינוך יכול להיות שהחרדית שמה, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על שהמורים מקבלים שכר כשנגזר משעות נוספות שנמצאים במערכת, שעומדים, ונכון, הם יכולים לתת תגבור בקריאה, בחשבון, בעוד דברים כאלה שהמערכת, יודעת שאתה מערכת הלימודים במדינת ישראל צריכה תגבורים. הם לא עומדים במבחנים כאלה שלא צריך לתת אותם יותר, וזה אי אפשר להפלות בין ילד לילד, וכמו באופן אמיתי גם לא עשו את זה, תקצבו אחרת, אבל אף אחד לא אמר ששעות מגיע לשעות ברשתות החינוך, פחות שעות ממערכת רגילה. הבעיה היא התקצובים, שאנחנו לא מקבלים את כל התקצובים. ללכת על המערכת הזאת, שהגיעה לסוף דרכה הניהולית ומסע מתן בין המשרדים, לבוא לשים על זה את כל התקציב, על זה להקים שערויה בתקופה שהולכים על ממשלת אחדות, או ממשלת שהיא צריכה לנהל את המלחמה, זה הייתה טעות. התוצאה של הטעות הזאת היא הייתה מאוד צורבת ומאוד פוגנית, פוגע בציבור החרדי, ונצרף בתודעה של הציבור שקיבלו בתקופה כזאת מקבלים כסף במערכת החינוך. אבל אנחנו הולכים עם האמת, ואנחנו יודעים שהאמת נמצאת במקרה הזה. אני חושב שגם הציבור הכללי לאט לאט מבין ש, ואני חושב שעשו נכון גם אנשים פוליטיים שעמדו והגענו על הדבר הזה שהוא לא, אין בו, בכל צד שאתה לא הופך אותו, אתה יודע שהאמת היא אחרת, גם בסדר גודל שלה וגם במערכת הדברים שלא המציאו את זה עכשיו, וכל זה כספים קואליציונים, כל הכספים הקואליציונים זה איזה תזה שנצרבה גם בציבור שלנו.
כן, זה נתפס ככסף לא ישר, לא קשר, והמושג הזה גם תלוי בפקידי האוצר, והגיע הזמן שהמושג כספים קואליציונים יעבור מן העולם.
אבל אני אומר שגם הציבור חושב שבאמת יש בזה, אנחנו רוצים את זה, אנחנו רוצים את הכספים הקואליציונים, אני לא יודע איך יכולים דבר שהוא אין בפלוט קרטוב של אמת, יכול לצרב בתודעה של אנשים, שאנחנו מעוניינים, הפוליטיקאים מעוניינים שיהיה כסף, הכסף שמביאים את זה, מי שלא צריך להיות אחד שמסתובב הרבה מזרות הכנסת, אבל כל פקיד באוצר וכל פוליטיקאי הכי, שהיה כאן גם חודש בכנסת, יודע כמה אנחנו נחמים על זה שרוצים את זה בסיס התקציב, אף אחד, אין יד כזה ואין מטרה כזאת, בדיוק הפוך.
לא כולם גם מבינים מה זה בדיוק, מה זה הגדרה, מה ההבדל, בסיס התקציב, כספים קואליציוניים, וצריך להסביר להם שזה כמו אדם שמקבל משכורת כל חודש, ויש הבדל בין אחד שהעבודה שלו מפקידה לו באופן מסודר, בעשירי לחודש, נכנס לו לבנק באופן מסודר באותו יום, השכר שלו, לא מדברים על זה, לא, זה עובר, לבין אחד שכל חודש צריך לבוא למעסיק, להגיד לו, נו, מה עם המשכורת? הוא אומר לו, מי אמר, עבדת החודש? מגיע לך? לא מגיע לך? כל חודש מחדש. זה כספים קואליציוניים, וזה בסיס. זה ההבדל פחות או יותר להסביר לאחד האדם מה ההבדל, וברור שאף אחד לא רוצה להפוך פה לאיזה שנורר, לקבל את מה שמגיע כמו שצריך כחוק, מדובר על מורות, על מורים. הרב מקליב, אני רוצה לעבור לעוד עניין, כשאנחנו מדברים על כל סוגיית המינוי דיינים, רבני ערים, הבחירות של הרבנות הראשית, תוך כדי תקופת מלחמה, אנשים עסוקים בדברים אחרים, יש לכם פנאי להתעסק עם זה? אתה יודע מה קורה שם?
אני, זאת אומרת, דווקא אני חושב שלא מדובר כרגע בבחירות לראשי הערים, אלא שמועצת הרבנות תבחר עכשיו רבנים בתקופה הזאת, עד שזה יהיו רב שיבחרו בחירות. ההחלטה הייתה דרמטית, הייתה בנושא הבחירות המונציפליות. ששם קיבלו החלטה לקיים את זה, שר הפנים קיבל החלטה לקיים את זה עכשיו, בעוד פחות מחודשיים, ולא לדחות את זה תקופה יותר ארוכה. אני גם בטוח, ואין לי ספק, שזה לא החלטה לכתחילה. זה שאלה הכרח מה החלטה יותר גרועה, האם לדחות את זה או לא, או לעשות את זה באופן מיידי. ההחלטה של לעשות את זה באופן מיידי, גם כמובן שיש לחץ פוליטיים של כאלה נבחרים, או מקנים בפועל, או פוטנציאלים, שרצו עכשיו, חשבו שיגרם לנזק פוליטי עם התחות הבחירות, אבל גם התנהלות של עיר, ומשרד הפנים אמון על התנהלות של עיר, שראש העיר נניח הוא יודע שהוא לא יהיה, או שקבוצות בתוך הקואליציה שלו ידעו, תמכו במישהו אחר. נוצר מצב שהוא לא מצב בריא. אבל עם כל זה, אני חושב שצריך בסופו של דבר לקיים דיון, בגלל שאנחנו, קשה לדמיין עצמי, וזה לא פשוט, לקיים מערכת בחירות, כשסיסמאות בחירות, יחד עם מודעות על שחרור והזדהות עם חטופים בעזה. זה באמת קצת בעייתי. אנשים גם מבחינה אמיתית, תפקודית, יש אנשים שלא יכולים לפעול ולנהל מערכת בחירות רגילה, ויותר מכך, השאלה אם מדינת ישראל יש מצב לראשונה שיהיה מערכת בחירות נקייה יותר, בלי אמוציות קשות שיש של מאבקים שיש בתוך מערכת בחירות וגם מוניציפליות. וזמן כזה, יש בזה לא פשוט לעשות את זה, וגם תלוי מה המצב יהיה. אנחנו נמצאים היום ערב חנוכה, הבחירות יהיו בשבט, וצריך לראות מה יהיה עד אז, וזה יכול להיות לכאן ולכאן, יכול להיות שיהיה תקופה יותר רגועה, נקווה שיהיה תקופה רגועה וחס וחלילה אחרת, ואז הבחירות נהיים עוד יותר מורכבות. אז זאת החלטה שקיבלו, אז יכול להיות שיש בקשה לשנות אותה, אני עוד לא יודע מה יהיה בסוף, אבל כרגע מדובר שיש בחירות מוניציפליות ושאר הבחירות, אני חושב, יש מגמה כאן לדחות את שאר הדברים.
אוקיי, לסיום, הרב מקלב, כשאנחנו ניצבים עכשיו בערב חג החנוכה, מעמדם של לומדי התורה, שנמצאים מעל הכל, תורה מגנה ומצלה, זה הדבר האמיתי, ובו צריך באמת להשקיע ולחזק. מיד שתיגמר המלחמה אנחנו צפויים להתמודד שוב פעם, בפעם המי יודע כמה, עם השאלה הבסיסית הזו, בזכות מה שרדנו כל הדורות והגענו עד הלום. אתם ערוכים לזה? יש תוכנית מגירה? או שעוד פעם אנחנו נתמודד, נגיב, נקלע לאירוע שכאילו פתאום ייפול מהשמיים ולא נדע? מישהו חושב מה הולך להיות עוד חודש, חודשיים?
כרגע זה לא רלוונטי, כרגע לא מתעסקים עם זה, זה לא עכשיו הנושא, זה גם לא יעבוד על הפרק בתקופה הזו של מלחמה, וכמובן כמו כל דבר...
עוד חודשיים לא יגיע חוק הגיוס שוב?
לתפילות, אבל כן, זה יכול, זה יש, ושיגיע תאריך, אני מניח שבתקופת מלחמה חוק הגיוס לא יעלה. כמו שכל החוקים, חוץ מחוקי מלחמה, גם חוקים חשובים לא עולים. והממשלה הזאת שקיימת, ממשלת רחבה, היא ממשלה שהיא מתעסקת לשעת חירום, ולכן גם אתה רואה שאנחנו מדברים, זה לא קואליציה רגילה שזה נכנס, זה לא קואליציה, לא בוחרים כאן חברים ולא חברים. כשאנחנו כיום מנסים להרחיב את הקואליציה, זה על בסיס הזה שיש מלחמה, שיש אויב אחד אכזר וקשה, שהוא יש לו, שאנחנו כולנו כעם, הוא היעד שלו. ולכן זה מה שעכשיו מעסיק אותנו, ובזה אנחנו צריכים להתעסק, וכמובן כל אחד עושה את התפקיד שלו, וודאי שאנחנו בתפילות ובלימוד תורה מתחזקים, וכל מי שעושה את הדברים האחרים עושים הכל במערכה אחת, שיהיה סתי דשמיה, שנוכל לעבור, ואני אומר זה ניצחון, אנחנו גם במחנו כאן ניצחון, אבל בזה שנוכל לא להיות, לא לחזור למצב שאנחנו חווינו אותו לפני חודשיים.
הרב אורי מקלב, סגן שר לפיתוח חרדי וכמובן משרד התחבורה, תודה רבה על השיחה כאן. שיהיה בשורות טובות.
אמן.
אלו הם הדברים. עכשיו אנחנו עוברים למה שקורה בסוגיית הבחירות לרבנות. אנחנו יודעים שבירושלים, אוטוטו, לא יהיו רבני עיר. מאחר והרבנים הגאונים, הראשון לציון הרב שלמה עמר, יסיים בסוף החודש את הקדנציו שלו כרב ראשי לירושלים. הרב שטרן סיים כבר את תפקידו, ובעצם ירושלים תהיה ללא רבני ערים, וזה לא העיר היחידה שתהיה בסיטואציה הזו. מוטי אלפרין כתבנו, שלום לך.
ערב טוב.
מה עושים במשרד לשירותי דת עם הסיפור הזה?
כן, אז כמו שאמרת, בסוף החודש הזה, הרמב"ם מסיים את הכהונה שלו כרבה של ירושלים, ובגלל יש חוק שברגע שמגיעים לגיל 65, אז הרבנים מסיימים את התפקיד, ובימים האחרונים, נו כלל רבני שכונות של העיר ירושלים, גם לראש העיר משה ליאון, לראש עיריית ירושלים, וגם לגורמים במשרד הדתות, ולמעשה מבקשים שיאריכו כהונה של הרב עמר בעוד מספר חודשים. צריך להגיד, פשוט עכשיו אין צורות לרבנות בגלל המלחמה, הכל נדחה, והעבירו חוק, בגלל המלחמה העבירו חוק שכל הרבנים שאמורים לסיים את הקדנציה שלהם, אז הכהונה נדחית בעוד מספר חודשים. אבל הרב עמר זה לא נוגע בגלל איזשהו סעיף בחוק, והם למעשה דוחים שיעריכו את החוק, צריכים להעביר חקיקה מיוחדת בשביל זה בכנסת, יעריכו את החוק בעוד מספר חודשים, וככה למעשה, אם לא יעביר את החוק הזה, אז ירושלים נשארת ללא רב עיר, ללא מי שידאג לא למקוואות, לא לאישורי נישואים וכו'. בכזה מקרה, מה שקורה זה שממנים רב זמני, אבל הרבים טוענים שמאחר והרב עמר כבר המון שנים, מכהן כרב של ירושלים, הוא מכיר כבר את כל התהליכים, הוא יודע בדיוק מי נרצחה, ולכן צריכים להעריך את הכהונה שלו. המכתב הזה שנשלח לשריית ירושלים משה ליאון, שהם מבקשים ממנו שהוא יפנה גם לשר הדתות וגם לשר השפטים יריב לוין, כי הוא גם אחראי לחקיקה הזאת, ופנינו ללשכת שר הדתות, אז הם אומרים למעשה שהם לא מכירים את הכתב הזה, ואין להם תגובה למסור בעניין. רק נגיד שברגע שהכהונה של הרב עמר לא מוארכת, יש כאלה שאומרים שקשור גם לאינטרסים שונים בלשכת שר הדתות, גם שם כאמור לא רצו למסור תגובה.
מוטי אלפרין, תודה לך על הדיווח הזה, אנחנו יוצאים לפרסומת ונשוב.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הפרשן יעקב ריבלין, שלום יעקב.
שלום וערב טוב.
בואו נסכם את אירועי ההצבעה בקריאה ראשונה לתקציב. קואליציה מלא על מלא, ימין ימין, חרדים, הכל פיקס שמגיעים להצבעות, פתאום יש סדקים, כל אחד עם האינטרסים שלו ממניעים אישיים, ואתה מגלה שגם בליכוד לא כולם הולכים עד הסוף.
תראה, אני למדתי, יכול להיות שבליכוד לא הולכים עד הסוף, אבל בסוף כולם נמצאים. בוא נבדוק רגע את תוצאות ההצבעה. היו 62 מתוך 64 חברי קואליציה, כשאחד מהם גלנט מקוזז עם שרון השכל מהמחנה הממלכתי, ועוד אחד מטעמי בריאות ולא נקוב בשמו, לא יכל להגיע. אז אני רואה בזה דווקא ניצחון לקואליציה שהביא את כל מי שאפשר להביא. גלנט עם המשחקים שלו, אבל בסך הכל הוא לא הצביע נגד, והוא גם לא היה באולם והוא לא נמנע, אז הוא התכזב.
הוא גם לא אמר שהוא נגד, הוא פשוט שר ביטחון בתקופת מלחמה, אותו אפשר להבין, בוא נאמר כך, לא זה הבעיה.
ודאי ככה, כשתוקפים בסג'איה, הוא לא יכול לשבת ולדון בתקציב מלחמה של 30 מיליארד. ברור שזה משחק, אבל זה משחק מה שנקרא במסגרת המגרש, זה לגיטימי, זה לא הכרזת מרד. היו באמת קשיים, כמו שאתה ציינת אתמול, שזה פתאום דורש, למה לא הכניסו את זה ולמה לא הכניסו, וניר ברקת פתאום התלונן שלא הביאו לו 250 מיליון. אז גם ניר ברקת, אני מוכרח לומר משהו, הוא התחיל את המאבק שלו בגדול וגמר אותו בקטן. כולם חשבו שהוא הולך להצביע נגד התקציב, והוא לא אכפת לו שנתניהו יפטר אותו, כי הוא ממילא הולך להתמודד על רשות הליכוד. בסוף למה זה ירד? זה ירד לדרישה של 250 מיליון שקל תוספת לעסקים, זה דרישה לגיטימית כשלעצמה, ואיך זה נגמר? בפשרה, הוא נעדר, אבל לא הצביע נגד, ואני יכול לגלות שהבטיחו לו שבתקציב 24 שיגיע סך הכל בעוד חודשיים, הוא יקבל מענה לדרישותיו, אז את המבחן הזה לפחות, הקואליציה אבי עברה בהצלחה.
טוב, יפה מאוד. אני רוצה לדבר על עוד עניין אחד, יעקב, ברקע הזה של ישיבת התקציב.
כן, אבל אתה רוצה לדבר על האופק החדש, אנחנו מדברים על זה כבר חודש ומעלה כאן בתוכנית. אוקיי, אז לא הקדמתי את המאוחר. תראה, אם חוק התקציב הכל עבר בקריאה ראשונה, גפני לפי מה שידוע לי מתכונן מחר להריץ את הדיונים בוועדת כספים, ולהביא את זה לאישור המליאה בראשון או בשני, לפי שדברים של הכנסת, ובוא נאמר שאם לא יהיה זה משבר קואליציוני עד אז, משבר חמור שאני לא רואה לו סימנים, אז אתה יודע מה, בוא נגיד שפו גדול לחכים החרדים ובראשם.
ובוא נסביר רגע יעקב ברשותך למאזינים, למה לוח הזמנים פה כל כך דחוף ולחוץ, ולמה באוצר ניסו לתת מקלות ולדחות את זה קצת?
תראה, הלוח לחוץ, כי מדובר פה לא על תקציב 24, מדובר פה על תקציב 23. שנת 23, כל מי שמכיר את הלוח הלועזי יודע שנגמרת בעוד 23 יום, ויש כלל באוצר שאחרי ה-15, אחרי ה-20 סוגרים את מערכת העברות, התקציביות, אי אפשר להעביר שקל לאף משרד. לכן אנחנו נמצאים פה בלוח זמנים מאוד מאוד דחוס, וזו הסיבה גם שהאוצר ניסה לדחות את זה כדי להגיע למועד שבו גם אם יחליטו אי אפשר ליישם את ההחלטה.
אז בסופו של דבר, אם אנחנו רואים ביום שני מקסימום שאנחנו אחרי ועדת הכספים, אז אפשר לומר שהדרך סלולה, וזה אופק חדש של 23, מאוד משמעותי עבור מאות ואלפי מורות ומורים וגננות וכל מי שנמצא במסלול.
אמת ביציר, פה אני רוצה לומר שתי הערות. דבר ראשון, קודם כל, כפי שאמרתי, שפו לחכים החרדים שנהלו פה קרב מעשה, ואני בשלב מסוים לא האמנתי שאפשר להעביר כספים קואליציונים, גם אם הם למטרות חיוניות באמצע מלחמה, הם הצליחו לעשות את זה, העבירו את זה בממשלה, הצליחו להעביר את זה גם בכנסת, שמענו שכולנו את השבוע שעבר את הנאום של נתניהו בעד הכסף, הוא ממש דיבר כמו חסיד אומות העולם, יפה מאוד, אבל, אבל הח"כים החרדים באמת נלחמו פה, ואני שוב מציין את חבר הכנסת גפני, שהשקיע פה את הנשמה. עכשיו, בואו נדבר על כספים. פה מדובר, איך נתניהו אמר במוצאי שבת, מה רוצים? סך כל 35 מיליון. הוא צודק, זה 35 מיליון לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר של שנת 23. אממה, באוצר יודעים טוב מאוד, שאם הם מתחילים לשלם את זה לחודשים האלה, אז תקציב שנה הבאה הם לא יכולים שלא להכניס אותו, כי אחרת זה אפליה בין מורה למורה, לירוץ ולבגץ, למה לחילונים נותנים ולנו לא, כי התחילו כבר לשלם לנו, התחלנו ללמד במקביל לפי השעות החדשות, כלומר זה צעד בלתי עתיר. לכן נתניהו צודק שטכנית, זה רק 35 מיליון, אבל האוצר צודק שבפועל מדובר ב-800 מיליון שקל, שאותם יצטרכו לשלם, כן. האוצר ישלם למורים החרדים בשנה הבאה.
יעקב ריבלין, תודה רבה, חנוכה שמח, בשורות טובות.
חנוכה גטרות. שמח, בשורות טובות.
אנחנו עכשיו עם החטופים שעדיין נותרו מאחור, יש רבים כאלה, שלא דובר עליהם אפילו במסגרת העסקה הראשונה, והתפילות לשחרורם ביתר שאת. דניאל איתנו על הקו, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אתה גיסו של עידן שטיבי שחטוף בעזה, יחד עם עוד עשרות חטופים, בהם אזרחים, חיילים, גברים, נשים, צעירים, מבוגרים, אלה שלא נכללו בעסקה הזו. קודם כל, מה שלום המשפחה, איך מחזיקים מעמד?
לא פשוט, תקופה לא פשוטה. לילות ללא שינה, חיים הפסיקו, חד משמעית, בצורה כזאת. אין אפילו לתאר את המצב. זה הסיטואציה הכי קשה שיש.
אף אחד גם לא יכול לעמוד במצב הזה.
חוסר מידע, חוסר אינפורמציה, חוסר... אתה לא יודע מה... מה המצב, פצועים, לא פצועים, נותנים טיפול, לא נותנים טיפול.
כן. תגיד, זה שחטופים חזרו וסיפרו, חטופות, חטופים, סיפרו מה הם עברו שם.
דברים לא רואים.
כן, אז זה מגביר את הלילות ללא שינה, מה זה עושה למשפחה?
תראה, כשהגיעו העדויות, והבנו שהם עושים דברים מזעזעים, כאילו כבר ראינו מה הם עשו, והבנו שאתה יודע, האחים שלנו, החיות שלנו, ילדים, תינוקות, נשים, ואתה עומד מול מפלצת בלי רחמים, ואתה שומע עדויות, אני הזדעזעתי, אני הבנתי שהם חיות, הבנתי ש, 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 שזה משהו שהוא אי אפשר להסביר ב, אתה יודע, ברמה האנושית, וראו והבינו וסיפורים, אבל כשאתה שומע את זה, כשאנשים חוזרים משם, שהיו שם פיזית בתוך המנהרה, זה שובר את הלב, כי אתה מבין שהיקר שלך שם, ואתה מבין שברוב הסיכויים, הוא פצוע ולא מטפלים בו באמת, ומתעללים בהם, ומרביצים להם, ומקים אותם, ומשפילים אותם.
כן, טוב, בואו נדבר רק על התקווה, ועל החוסן, ועל החוזק, ועל הרוח, ועל האמונה, ועל הדברים שבכזה מצב מחזיקים כל אחד, אתה יודע.
רק,
אין במה להאחז.
אין, אתה יודע שאנחנו בתור משפחה, אנחנו נאחזים בהרבה מאוד דברים שגורמים, אתה יודע, כגון צלב אדום, שגרירות, ארצות הברית, בריטניה וכו 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 וקבינט ופרלמנט, אבל כשאתה מבין ואתה רואה את הסיטואציה, אתה מבין שבמצב כזה רק בורא עולם יכול לעזור, שכרגע אנחנו, אתה יודע, אני מדבר כרגע ספציפית גם על עידן, שאנחנו מבינים שכרגע לא מדברים בכלל על, כאילו, לא דיברו גם על גברים בעסקה, זה לא עלה, כל מישהו מעל גיל 18 סוג של אמרו לו, בסדר, אתה בן 18, אתה מספיק חזק, אתה יכול להמשיך להישאר במנהרה, יש משפחה, אין משפחה, כרגע, תראה, אנחנו גם מאוד דחפנו והאמנו שבאמת קודם כל, תינוקות, תינוקים, נשים, בטח, 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 ואנחנו בטוחים ב-100% שאם עידן היה, אז גם הוא היה אומר, תשחררו קודם אותם ואנחנו נהיה פה, אבל גם אותנו, אל תשכחו גם אותנו.
כן. אסור שאחרי הפעימה הזו, נושא שאר החטופים ירד מסדר היום, אבל כמו שאנחנו מבינים, הוא בראש מעיינם של כל מקבלי החלטות. כלומר, חלק מהרצון להמשיך לפעול בתוך עזה, זה לדחוק את החמאס לאיזה פינה, שהוא ירצה וירצה עוד עסקה, עוד משהו, עוד כמה ימי הפוגה בשביל שחרור חטופים נוספים. יש ויכוח גם בתוך המשפחות, מה הדרך הנכונה, לעצור את הלחימה, להמשיך את הלחימה, אבל בסוף אלו משפחות שאי אפשר לשפוט, ואי אפשר לדון, ואי אפשר, הכל אמוציונלי.
בדיוק, אבא אחד אומר ככה, אמא אחת אומרת ככה, כי אתה מבין שאין לזה...
כן.
אמא, שהבת שלה כרגע נמצאת בעזה, ורואה שצהל תוקף, אז היא אומרת, וואי, הבת שלי תמות. ואבא אחד במשפחה אחרת אומר, וואלה, הנה, עכשיו הביאו את הבן שלי. כן. תמיד יהיה על זה, אתה יודע, המחלוקות, אחד יגיד ככה, אחד יגיד ככה. אנחנו מאוד מאמינים ש... כן. מאוד מאמינים בצבא דווקא.
תגיד, איך היה אתמול אצל מרן הרב לנדו? עליתם כל בני המשפחה להתברך, לקבל חיזוק?
לא, רק אנחנו, עוד משפחות היו, עוד משפחות.
כן? ויצאתם... מעודדים יותר?
עשינו סיור בבני ברק אצל כמה רבנים, והיה עוצמתי ביותר. היינו אצל בסוף הלכנו גם לרב דויב, היה ממש עוצמתי, היה חזק, אתה יודע, לראות אותם כל כך מחוברים לסיפורים, באמת, לא היה מישהו שלא לא הזיל דימה, לא היה מישהו שלא הרגשתי את הלב שלו עם הלב של המשפחות ברמה של דמעות, וזה היה באמת, זה היה מרגש, זה היה עוצמתי, זה היה רוחני, זה נתן כוחות, זה מהסוג דברים שאתה מבין.
כן, שהם הרבה מעבר, מעל ה...
בדיוק, זה מעל ה... בסיטואציות כאלה, למשפחה, לאמא, לאבא, לאח, לאחות, גיס, לכל מי שקשור, זה צריך את האמונה, כי יש דברים שהם לא... הם מעבר, ואנחנו מאוד נאחזים באמונה. אנחנו, אני מדבר על הרבה מאוד משפחות שכאילו, העניין של התפילות, אני רואה איך כאילו כל הזמן מבקשים, ומשפחות שלא הגיעו, לא הצליחו להגיע, ביקשו ממני לברך, וכאילו ברובן זה משפחות שביום יום הם לא... לא מטיילים בבני ברק לטיולי רבנים לבקש ברכות, ופתאום אתה רואה איך הלבבות של כולם פחות לדבר.
תשמע, אנחנו כולנו מתפללים. מה שמו, מה שמה של אמא של עידן, שנאמר לכל מאזיננו?
עידן בן דלית.
בן דלית?
דלית.
כן, עם דלת.
כן, דלית.
לא גלית, כן. אז זה שמו המלא לרפואה ולהצלחה, ובעיקר בעיקר לשחרור מאפלה לאורה.
אמן.
ובקרוב בקרוב.
מכולם, אם שומעים אותי פה, אני מאוד אשמח, באמת. העניין של התפילות, המשפחות, כולם, כולל כולם, מאוד צריכות את זה, מאוד מאמינות בזה, מאוד נשענות על הדבר הזה. כל מי שיכול לקחת על עצמו איזה פרק תהילים ביום, איזה לכוון לפני ברכה, לפני שהכל, בברכת המזון, כל דבר שהוא לכל המשפחות, לא רק לעידן, לכל המשפחות, אני יודע שאני בטוח, אני בטוח שכולם, כולם ישמחו, כולם, פה אחד.
כן. אנחנו איתכם, העם כולו איתכם, הלב איתכם, מחזקים את כל המשפחות, ולא משנה מי נמצא בצד השני, האם זה בחור בן 20, חסון וחזק, או משפחה של חטופה קשישה, או משפחה של חיילת או חייל, כל מי שאחד מהיקירים שלו נמצא שם ואין לו חיים מאותו רגע, ואחרים הם סיוט אחד מתמשך, לפחות שיתנחם בזה שכל עם ישראל כולו מאוחד סביב העניין הזה. איתכם, מצפים יחד איתכם שהחור השחור הזה יימחק כשהם יחזרו כמה שיותר מהר בריאים ושלמים, כל אחד למשפחתו. דניאל, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה. אור החנוכה עכשיו. הניסים שהיו לאבותינו בימים ההם יהיו בעזרת השם גם בזמן הזה. שהאור יאיר בכל הבתים. תודה, בשורות טובות.
תודה רבה לכם, כל טוב.
רוני רימון, שלום לך.
ערב טוב.
קודם כל, אנחנו בתוך אירוע כזה, אתה יודע, מתגלגל עם כל סוגיית החטופים, ואתמול גם מפגש אמוציונלי עם ראש הממשלה, והמשפחות בינם לבין עצמם, עם דעות שונות, וכל אחד מושך לכיוון השני, קצת נהיה בלגן בעניין הזה, לא?
נכון. תראה, תבין, זה לא חבורה אידיאולוגית שקבעה מראש שהם רוצים ללכת איזשהו כיוון מסוים. זה פשוט הגורל תיאטה בהם, והם מצאו את עצמם שהם כאילו בסוג של אותה קבוצה שלא בטובתם. ולכן, מן הסתם, יש דעות כאלה ויש דעות אחרות. זה אך טבעי, מה שנקרא.
אתה יודע, אני דווקא שואל אותך איש תקשורת ויחסי כן. ציבור והסטרטג ומתעסק בכל כך הרבה משברים בחייך.
כן. תראה,
הסיפור הזה של החטופים...
בחיים המקצועיים, בואו...
בחיים המקצועיים, כן. הסיפור של החטופים, אתה יודע, רונן צור מנהל את זה מהקולגה וכבודו במקומו והכל בסדר. אני מנסה להבין בסוף נקודה אחת. האם לא לוקחים את האירוע הזה למקום פוליטי ואז בעצם איבדנו את היסודות והיציבות שמשפחות החטופים צריכים להיות מעל הכל. זה הרי אנשים שהם צריכים להיות כמו איזה סמל קדוש כרגע, פרה קדושה, לא יודע, משהו שהוא הוא ממלכתי, שהוא לא אמור להיות נגוע בפוליטיקה, ולאט לאט זה נגרר לשם. אלה שבעד ביבי אז אומרים תמשיך, אלה שנגד ביבי אומרים תעצור את המלחמה, תעשה ככה. אוקיי, זה בדעותיהם וזה בסדר, אבל זה ייצור קרע בתוך הסיפור הזה, ואז כל העניין יורד מסדר היום.
בוא נגיד ככה, אני חושב שכשאתה לוקח הורים ומשפחות, לא רק הורים, אלא גם בעלים, נשים וכדומה, משפחות שנקלעו לסיטואציה הזאת, באופן טבעי, אותם לא, את רובם המוחלט, אני חושב, לא מעניין כלום, הם רוצים את היקירים שלהם בבית, והם יכולים לעשות כל דבר, כולל לתקוף את ראש הממשלה ואת כל הצמרת הביטחונית של מדינת ישראל, כדי לשים את הנושא על סדר היום, כדי שהוא יהפוך להיות הנושא החשוב ביותר בכל המלחמה הזאת. וגם אם זה נתפס כדבר פוליטי, מבחינתם זה לא משנה, ובלבד שהממשלה והקבינט הביטחוני יחליטו שזה יותר חשוב בעת הזאת מאשר כל מהלך צבאי כזה או אחר. אין ספק שהתקפה על ראש הממשלה ועל הקואליציה בשלב מסוים תהפוך, התחושה תהיה שזה פוליטי. אני מאמין שלפחות חלק גדול מהאנשים לא עושים את זה מטעמים פוליטיים, אלא מהטעם שבו...
זה ברור שהם באים מלב ושוטה דם.
שהם רוצים לשחרר את היקירים שלהם, נכון?
בוודאי, בוודאי, ואף אחד לא יכול לשפוט אותם והכל. אני מדבר פחות או יותר, אתה יודע, על הניהול התקשורתי של העניין הזה, או הכוונה של הדבר הזה, כי הרי מה יקרה?
אז אני אגיד לך, תן לי להגיד לך מילה אפשר, בקטע הזה, תראה. אני רואה את באמת את רונן צור שהוא קולגה וידוע שהוא מצד אחד אנטי ביבי מובהק, אוקיי, או בין המובהקים יותר, מצד שני בכל התבטאויות שלו אמר אני עושה את האירוע הזה בלי שום פוליטיקה וכדומה. עד עכשיו בתחושתי לא, אני חושב שפחות או יותר הארגון די עמד במילתו. אני מסכים איתך שיכול להיות איזשהו שלב שבו עלול להיות מצב שבו זה יהפוך להיות קצת יותר פוליטי או הרבה יותר פוליטי. כרגע, לפי דעתי, זה עוד לא שם. כרגע האנשים שנמצאים שם לא מעניין אותם פוליטיקה, מה שמעניין אותם זה לשחרר את היקירים שלהם. יבוא שלב, או עלול לבוא שלב שבו ההתקפה על ראש הממשלה בעיקר, וגם על שאר חברי הקואליציה, תהפוך להיות למשהו שיכול להיות שגם אחרים שנגד הממשלה יתפסו טרמפ ויעשו מזה פוליטיקה. כרגע זה...
זה עוד לא שם, אתה אומר.
זה עוד לא שם, זה יכול לקרות. אוקיי, אני כן צופה סיטואציה שבה באמת תהיה את הקרש נקשות מובהקת, למרות שמנסים לטטר אותה בין המלחמה, בין הרצון להשמיד את החמאס בכל הכוח, בין יש כאלה שחושבים שמהלך כל כך מובהק, שישראל בעצם לא יוזמת איזשהו מהלך מצידה, או איזושהי הצעה מצידה לשחרר את החטופים, זה עלול להתפס על ידי חלק מהמשפחות.
אתה יודע, ויש כאלה שאומרים שהכל איזה עניין של סמנטיקה, בעצם זה אותו רעיון, כדי להוציא את החטופים צריך להילחם, כדי להילחם צריך להוציא את החטופים. מה אומרים קודם ובאיזה משפט נותנים יותר טון ומה אומרים זה ראשון זה שני בסדר זה באמת לא ויכוח
בשלב הראשון אני אגיד לך ככה היו כמה שינויים לפי דעתי בקטע של הדגישים בהתחלה כשרק פרץ האירוע כולם במדינת ישראל רצו בואו תשמידו את החמאס לא מעניין אותנו כלום, מחר בבוקר תשמידו את החמאס, אף אחד לא ממש שם לב לנושא של החטופים. אחר כך החטופים עשו את כל ההתארגנות שלהם בצורה מאוד מרשימה, יש להגיד, וכיכר החטופים וכלי התקשורת וכדומה, והממשלה קצת סדרה, שינתה את סדרי העדיפויות שלה. עכשיו שחררו חלק גדול למעלה מ-100 אנשים, ויש לי תחושה שאולי סדרי העדיפויות של הממשלה השתנו שוב יותר לכיוון של המבצע הצבאי ופחות עדיין דגש, כן, אבל כאילו לא כמו, לא באותה עצמה שהיה קודם, או תוך המחשבה שאם אנחנו נצטיין בנושא של האירוע של המלחמה הצבאית, זה יעזור לנו לשחרר את החטופים. דרך אגב, אי אפשר לדעת איזה גישה יותר נכונה, וזאת כנראה כרגע הגישה השלטת, ולראיה, ישראל לא מציעה הצעה משלה, ישראל הייתה יכולה להציע, אנחנו מוכנים לעשות 1-2-3, כדי שתשחררו את החטופים, וישראל לא מציעה עדיין את הסעד הזה. ולכן זה עלול להתפס אצל המשפחות של החטופים, כאיזושהי פסיביות של הממשלה, ויכול להיות שהממשלה תותקף, אנחנו ראינו אתמול דרך אגב במפגש, שהייתה באמת התקפה רבתי גם על ראש הממשלה וגם בכלל על הקבינט. שמענו גם שהיו אנשים שהיו יותר בספסלים האחוריים, שדעתם לא הייתה נוחה מהאירוע הזה. מן הסתם זאת חוויה שנמשיך ונחווה אותה בימים הקרובים, ו... לצערנו כנראה ביתר עוצמה.
רוני רימון, שיהיה רק ימים טובים ובשורות טובות, תודה רבה.
אמן.
להתראות. חג החנוכה מגיע וכבר מחר בעזרת השם בכל בתי ישראל, נרות החנוכה, נר הראשון, ואחר כך במשך ימי החג בכל יום הולך ומסיף. בכל שנה אנחנו מדווחים כאן בימי החנוכה על שריפות, לצערנו, בתים שעולים באש. חנוכיה נופלת, חנוכיה לא בטיחותית ושריפה ברוב המקרים לשמחתנו לא תמיד יש נפגעים אבל יש מקרים לצערנו הרב שזה עלול לעלות בחיי אדם אז רגע לפני שמניחים את החנוכיה ומחליטים איך היא תעמוד ואיפה היא תעמוד אנחנו עם טל וולובוביץ, סגן תפסר טל וולובוביץ, ראש ענף הסברה בכבאות והצלה ישראל, שלום לך
שלום, ערב טוב, אבי, ערב
לך,
טוב למאמינים.
סליחה. כן. אז כשאנחנו מנסים, כן. כן, מנסים לחשוב רגע איפה אני מתכנן, אני רוצה לשים את החנוכיה בחלון, במרפסת, במקום שירו אותה, בפתח הבית. מה נכון לחשוב כשאנחנו מדברים רגע על הקשר של שריפות?
אז קודם כל, כמו שציינת, באמת מדי שנה לצערי יש לנו באמת שריפות כתוצאה מחנוכיות שלא מדליקים אותם באופן בטוח, ולכן באמת אפשר למנוע את השריפות האלה. קודם כל, הדלקת נרות בידי ילדים, חייבים להקפיד שזה באמת יהיה בהשגחת מבוגר, אסור להשאיר חנוכיה דולקת ללא השגחה, לא להדליק ולצאת מהחדר או מהבית, לא להדליק נרות חנוכה ליד ובסמוך לחומרים דליקים, כמו וילונות, משטחים שהם לא יציבים, משטחים שהם דליקים. אני יודעת שאוהבים לעשות בגנים ובבתי ספר חנוכיות מותרות, ולפעמים החנוכיות האלה יכולות להיות מסוכנות, וגם הם לעתים עשויות מחומרים דליקים. אנחנו יודעים עכשיו, למשל, היו לנו, כבר קיבלנו דיווח על, על מחירה של חנוכיות שעשויות מבמבוק, וזה דבר מאוד מאוד מסוכן, כי במבוק זה דבר שהוא דליק, אז אנחנו באמת מאוד מבקשים מהציבור להקפיד באמת להשתמש בחנוכיות שהן תקניות. וגם בהקשר הזה, נורא חשוב לי לדבר על הטיגון לביבות, שבדרך כלל לפעמים שוכחים את את המחבת, ואז נדלקת אש, והנטייה שלנו היא לשפוך מים, אז מים...
הכי מסוכן.
הכי מסוכן, אסור לשפוך מים, פשוט לשים ליד איזשהו מכסה רחב, אש בלי חמצן חונק את האש, אז זה הדבר הכי בטוחותי, והכי הכי חשוב...
ואם זה גז, קיריים, קודם כל לחבות הקיריים, אחרי זה... לעשות את פעולות הכיבוי. ועוד נקודה אחת חשובה, מדליקים בשמן, הרחיקו את השמן מהחנוכיה, לא להשאיר אותו ליד כל הלילה או כל הערב, הרחיקו את השמן שאיתו אתם מדליקים, שימו אותו חזרה בארון, תביא אותו שוב יום אחרת. זה אחד הסיפורים הגדולים, כי זה כמות של בערה כזאת גדולה של בקבוק שמן. שיעבור בשלום.
אבי, עוד דבר אחרון,
ממש משפט, כן.
באמת לקראת החורף, מאוד מאוד חשוב גלי ישן. איפה שיש גלי ישן, אין לנו מקרה מוות, איפה שאין, אז יש, אז בבקשה להציב גלי ישן בחדרים, ושאנחנו מאחלים לכם מכבאות והצלה לישראל, חג שמח.
חג שמח לכולם, ושלא תהיה לכם עבודה. סגנית אפשר, טל וולובוביץ', ראש ענף הסברה בכבאות והצלה, תודה רבה. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. בשורות טובות, חנוכה שמח, להתראות.